עמנואל בן סוהנג'י, אביה של שרה תיאלני, שבשבוע הבא ימלאו 30 למותו. אומר מילה בשבחו של הקהל שנמצא פה. בכל שנה בימי עיון אני מקפיד לתת שיעור אחד לפחות בנושא הלכתי, שהרי הם ימי עיון בתנ"ך ללא עיסוק בהלכה, בחוקי התורה, הם המסד לחיינו. בכל שנה השיעור ההלכתי שאני נותן, או השיעור בענייני מצוות, נמצא באחד האולמות הקטנים פה, ואני מצטער ומתבייש, לא בגללי, אלא בגלל שחשבתי שנושאים הלכתיים צריכים להיות בלב העיסוק ובלב ההתעניינות של שוחרי תנ"ך, וזו הפעם הראשונה ששיעור בנושא הלכתי אני מקיים אותו בבית הכנסת, אז אני מעריך את אלה שהגיעו. דיני משפחה מפוזרים בכמה מקומות בתורה, בספר שמות, ויקרא, במדבר ודברים. אין חומש שנעדרים ממנו דיני משפחה מסוימים. אולם הריכוז הגדול ביותר של דיני משפחה נמצא בתורה בפרשת כי תצא. פרשות בודדות נמצאות בספר שמו, ממש בודדות. בספר ויקרא יש לנו פעמיים את פרשת האריות, שהיא בהחלט פרשה גדולה, אבל הנושא שלה הוא מאוד ספציפי. ואילו בפרשת כי תצא, שתכף נזכור בה דיני המשפחה השונים, יש ריכוז גדול מאוד של דיני משפחה, כמו שאמרתי, הריכוז הגדול ביותר בתורה. בואו נפתח, נזכור קודם כל את הדינים, דיני המשפחה הללו בפרשת כי תצא. כבר תחילתה של פרשת כי תצא, הוא בנושא משפחתי מובהק פרשת אשת יפת תואר. פרשת אשת יפת תואר שייכת מצד אחד לפרשיות המלחמה שמצויות בסוף פרשת שופטים, ותמוע הדבר, הרי המילים כי תצא למלחמה על אויביך הם אלה שפותחות את סדרת הדינים של המלחמה בפרשת שופטים. תמוע הדבר שהיא מופרדת מהם הן בתורה עצמה על ידי פרשת עגלה ערופה, והן על ידי המחלקים הקדמונים שחילקו לנו את פרשות השבוע, שקבעו לפתוח פרשת שבועית חדשה בכי תצא למלחמה, כשכל הדינים האחרים של כי תצא למלחמה נמצאים בפרשה הקודמת. עמדתי על כך בעיוני לפרשות השבוע בסדרה הראשונה, בעיון לפרשת כי תצא. שם בכלל דנתי בפרשת אשת יפת תואר בהרחבה יחסית, והתשובה לכך, נדמה לי, היא השייכות הכפולה של פרשת אשת יפת תואר. מצד אחד זה דין מדיני המלחמה, אבל שלא כמו דיני המלחמה שבפרשת שופטים, שפונים אל העם, אל הציבור, אל השוטרים, אל הכהן משוח מלחמה, כולם פרשות ציבוריות, פרשת אשת יפת תואר עוסקת בדין פרטי, משפחתי, אינטימי מאוד, שקשור לחייו של האדם הפרטי בישראל. ובזה היא מתאימה מאוד לקובץ דיני המשפחה שנמצאים בפרשת כי תצא בהמשך, ועל כן היא נמצאת בפני עצמה מופרדת מדיני המלחמה הקודמים, כמו שאמרתי, הן מופרדת בתורה בעצמה על ידי פרשת עגלה ערופה, והן פותחת פרשה שבועית חדשה שתעסוק רבות בדיני משפחה נוספים. מיד אחר כך באה פרשת כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, דיני הבן הבכור והבן וההכרח לבקר אותו אפילו אם הבן הבכור הוא בן הצנועה. אומר גם על זה מילה אחת. היו פרשנים ששאלו כיצד יעקב אבינו נתן את הבכורה ליוסף ודחה את ראובן. הרי הוא עובר למצוות התורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשניאה, וכו' וכו'. לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור, כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שניים. הרי יעקב נתן פי שניים ליוסף, איך? באמצעות אפרים ומנשה. אז איך יעקב אבינו עבר על מצוות התורה? הספורנו שואל את זה. שאלה גם מצטרפת לשאלה דומה בתחום ענייני המשפחה, שאלה מפורסמת, כיצד נשא יעקב אבינו שתי אחיות? והרי כתוב בפרשת האריות, ואישה לאחותה לא תיקח לצרור לבלא תרוותה עליה בחייה. אני הצעתי פתרון אחד לשתי הבעיות הללו. הפתרון הזה דורש הרחבה, אני אגיד אותו בקיצור נמרץ. שתי המצוות הללו, גם מצוות איסור נשיאת שתי אחיות וגם האיסור לבקר את הבכור, לבקר את בן האהובה הצעיר על פני בן הצנועה הבכור, הם בעצם מצוות שמהוות מסקנה מפרשת חייו של יעקב אבינו, וממילא אין מקום לשאלה. פרשות האבות בספר בראשית הם תורה לבנים, ויש במקרי האבות ובמעשיהם לקח לבנים גם בדרך החיובית וגם בדרך השלילית. בדרך החיובית, למשל, פרשת גיד הנשה, כלומר מצוות גיד הנשה, היא מסקנה או קשורה בסיפור מסיפור מאירועי חייו של יעקב אבינו. גם המסקנה שלא לשאת שתי אחיות היא מסקנה שנולדה מפרשת החיים החד פעמית של יעקב אבינו, שנשא שתי אחיות כשהדבר עוד לא היה אסור, כמובן עוד לא היה בגדר עריות. וכל מי שקורא את הפרשה הזאת בספר בראשית חש את הטרגדיה הגדולה שאליה נקלעה משפחת יעקב, כאשר היו לו שתי נשים, שתי אחיות, האחת אהובה ואחת צנועה. ממש במילים האלה, על זה שיעקב אהב את רחל זה כתוב במפורש, אבל זה שלאה הייתה האישה צנועה, גם זה נאמר במפורש, וירא השם כי צנועה לאה. ובכן, יש לו שתי אחיות, האחת אהובה ואחת צנועה. רמב"ן אגב מסביר שצנועה זה לא ששמאים אותה, אלא כל אישה שצרתה היא אהובה, היא נקראת במעמד האישה הצנועה. אם כן, התחרות בין האחיות על אהבת הבעל, התחרות על לידת בנים, היא טרגית ומעוררת עצבות רבה. ועל כן אומרת התורה, מה שהיה באופן חד פעמי בחיי אבי האומה, בחיי יעקב, לא יחזור בחיי הבנים שלו. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור, כמו שעשה יעקב אבינו בנסיבות של חייו שבהם לא הייתה לו בעצם ברירה. כיוצא בזה אני אומר גם על פרשת כי תהיינה לאיש. האדפתתו של יוסף על ידי יעקב גרמה צרות רבות. בשיעור אתמול עסקנו בנושא הזה. המסקנה מפרשת חייו של יעקב, האדפתתו הגלויה את יוסף בן האהובה על פני בני לאה הצנועה, היא שהולידה את המצווה בפרשת כי תצא, כי תהיינה לאיש שתי נשים. זו מסקנה הלכתית, חוקית, מפרשת חייו של יעקב אבינו. הדין השלישי בפרשת כי תצא הוא בן סורר ומורה, שעליו נאמרה דעה בחז"ל שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. אלה דיני המשפחה בפרק א'. בפרק ב' שבו נעסוק היום יש פרשה שלמה מפסוק י"ג, שנקרא לה בלשון ההלכה, בלשון הרמב״ם, דיני נערה בתולה. אני לא ארדון עכשיו על הדינים האלה, כי זה יהיה הנושא שנעסוק בו בהרחבה בהמשך. הדינים האלה נמשכים עד סוף פרק כ"ב, דיני נערה בתולה. בפרק כ"ג יש לנו מעט דיני משפחה, יש לנו איסור אשת אב, איסור על אלה שלא יבואו בקהל השם מסיבות שונות, שמשמעות הדבר זה שלא ניתן להם להקים משפחה בתוך עם ישראל, הם אינם רשאים לשאת את בת ישראל. איסור קדש וקדשה, גם הוא שייך לדיני משפחה, ואנחנו מגיעים לפרק כ"ד. בפרק כ"ד, החל מתחילתו, יש לנו את האיסור להחזיר גרושה לאחר שנישאת, אבל בפרשה הקצרה הזאת נמצאים כל דיני גיטין בעצם. את כל דיני גיטין למדו חז"ל מן הפרשה הזאת. בהמשך פרק כ"ד יש לנו דין של מי שלוקח אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו בכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. בפרק כ"ה יש לנו מפסוק ה' את פרשת ייבום וחליצה, ובפסוק י"א דין אישה שהצילה את בעלה בדרך לא נאותה במריבה שהוא רב עם אחר. אלה סוכרנו בזאת את דיני המשפחה. על חלק מהם כתבתי בעיוני השונים, הזכרתי את פרשת אשת יפת תואר, על מחזיר גרושתו לאחר שנישאת, ואיך לומדים משם את דין מצוות עשה של גירושין בגט, על זה כתבתי בפרשת ניצבים וילך בסדרה הראשונה. על ייבום וחליצה כתבתי בסדרה השנייה בעיון לפרשת ויגש בעניין יהודה ותמר. היום נעסוק בפרק כ"ב בהמשך השיעור הזה, כמו שהגדרנו אותו, דיני נערה בתולה. נקרא פרק י"ב פסוק י"ג: כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע ואמר, את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים, ולקח אבי הנערה ואימה והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאיה, והנה הוא שם עלילות דברים לאמור לא מצאתי לביתך בתולים ואלה בתולי ביתי, ופרסו השמלה לפני זקני העיר, ולקחו זקני העיר את האיש ויפרו אותו ואנשו אותו מאה חסד, ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה על בטח בית אביה, וסקלו האנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לבנות בית אביה וביערתה הרע מקרבך. כי ימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, וביערתה הרע מישראל. כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש ושכב עמה, והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא וסקלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, וביערתה רע מקרבך. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כי בשדה מצאה צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה, כי ימצא איש נערה ותולה אשר לא הורסה, ותפסה ושכב עמה ונמצאו, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה לא יוכל שלחה כל ימיו. גם הפרק הזה תורה הוא ולימוד הוא צריך. אינני יודע אם למדים את זה בבתי הספר, מה התשובה באמת? הפרק הזה כלול באיזושהי תוכנית לימודים? אני רואה שאין תשובה. יש, כלול, יפה. ובכן, בואו נספור קודם כל כמה דינים קראנו, כמה פרשות הלכתיות קראנו. אחת, נכנה אותן בשם, אחת, מוציא שם רע, זה עונשו. שתיים, המוציא שם רע ומתברר שדבריו אמת, מה עונשה של הנערה. שלוש, השוכב עם אשת איש בעולת בעל, מה עונשו, מה עונשם של שניהם. ארבע, דין ניאוף של נערה בתולה מאורסה, העונש שלה ושל בועלה. איזה דין זה אמרנו? ארבע. עכשיו דין חמש, דין מי ששוכב עם נערה מאורסה בשדה, שהדבר נחשב לאונס ורק הוא נענש ולא הנערה, זה כבר דין חמישי. והדין השישי, דין האונס נערה בתולה שאינה מאורסה, שהוא מקביל ומשלים את דין המסתה בספר שמות, שהוא דומה מאוד לדין הזה. מי שמסתה נערה בתולה אשר איננה מאורסה, עונשו פחות או יותר דומה לעונשו של האונס. זה נמצא בפרשת משפטים, נראה לי יותר כסבית. אלה הדינים. ראש לכל, עלינו להגדיר מהי נערה מאורסה. נערה מאורסה היא אשת איש. היום משתמשים במילה אירוסין ומוצאים אותה ממשמעותה המקורית בתורה. מנהג הקדמונים שנהג עד ימי הביניים היה לקדש את הבת, להמתין חודשים אחדים, הנוהג היה שנה שלמה, ורק אז לשאת אותה לאישה. הנישואים היו בעצם הכנסת האישה לבית בעלה והתחלת חיי היישוב. במשך השנה שבין הקידושים לנישואים, מעמדה של האישה, במקרה שלנו של הנערה, הוא מעמד של מאורסה. כלומר, היא מקודשת, אבל עדיין איננה חיה עם בעלה חיי אישות, ועדיין לא חיה בביתו, אלא ממשיכה לחיות בבית אביה. כפי שאמרתי, כך היה נהוג בישראל עד ימי הביניים. רק בימי הביניים, וגם רק באירופה אני חושב, התחילו לאחד את הקידושים והנישואים לאירוע אחד. ומה שנעשה היום בחתונה קונבנציונלית זה אירוסין שבה החתן עונד טבעת על אצבע אשתו ואומר לה, הרי את מקודשת לי, זה האירוסין. אחר כך קוראים את הכתובה כדי לעשות הפסק בין האירוסין לבין הנישואים, ואז אחרי קריאת הכתובה מתחיל טקס הנישואים בעצם תחת החופה. הכל נעשה תחת החופה, אבל הקידושים בעצם הם בפני עצמם, הם לא שייכים לחופה. הקידושים הם האירוסים של התורה, ואחרי מעשה הקידושים, כלומר אחרי מעשה הקניין הזה, האישה נחשבת לאשת איש גמורה, ודיניה אפילו חמורים יותר מאשת איש גמורה. למה במה הם חמורים יותר? בדין המיעוף במצב הזה. הנה, נראה. באמצע הפרשה שקראנו נמצא דין אשת איש בעולת בעל שנעשה עם אדם זר. אני מתכוון לפסוק כסבט. כי אם מצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל ומתו גם שניהם, האיש שוכב עם האישה והאישה. אישה בעולת בעל, פירושו בלשון שלנו, נשואה, לא מאורסה, נשואה. דינה מות יום, דינה זה דין בועלה, ומתו גם שניהם, ופרשה ההלכה בתורה שבעל פה, שמיטה האמורה פה ובמקומות אחרים, היא מיטת חנק. מיטת חנק היא הקלה שבמיטות. לעומת זאת, נערה מאורסה שנעפה, היא ובעלה חייבים סקילה שהיא החמורה שבמיטות. טוב, אז נשאלת כמובן השאלה מדוע, מדוע נערה מאורסה שעדיין לא נכנסה לבית בעלה, עדיין היא חיה בבית אביה, מדוע עונשה חמור יותר מהעונש של אשת איש, של אשת איש נשואה? אפשר להגיד כאן סברות שונות, אני אסתפק באחת. המצב הזה שבו אישה היא אשת איש מבחינה חוקית, אבל היא חיה עדיין בבית אביה, כמו בבתוליה, כמו בצעירותה, כמו לפני שהיא נתקדשה, הוא מצב רגיש ומסוכן, והתורה באמת את כל הפרשה מקדישה למצב הזה בעצם, את כל מה שראינו כמעט. זה מצב מאוד בעייתי, מזמין צרות, ויכול להיות שבין השאר בגלל הצרות האלה נטו בימי הביניים לאחד את הקידושים והנישואים למעשה אחד, או לטקס אחד. למה זה מזמין צרות? מכיוון שלא השתנה שום דבר בחיים המעשיים של הצעירה. היא ממשיכה לחיות בבית אביה כמו שחייתה עד היום. היא לא נפגשת עם בעלה בשנה הזאת. הסביבה לא מרגישה שחל שינוי. ולכן המצב שלה הוא מקל בעצם את החטא. ולכן צריך להגן עליה, או על המצב הזה, יותר ממה שצריך להגן על אשת איש. אשת איש חיה בבית בעלה, בעלה מגן עליה, כל העולם יודע שהיא נשואה. חשש החטא הוא פחות מאשר אצל נערה מאורסה שהיא אשת איש לכל דבר, אבל היא במצב שמזמין קשיים וסכנות. ולכן החוק מחמיר בדינה של נערה מאורסה יותר מאשר בדינה של אשת איש נשואה. עכשיו, אחרי שהקדמנו את הדברים האלה, בואו נבדוק את ההלכות אחת אחת. מוציא שם רע. אדם נשא את ארוסתו, הכניס אותה לביתו, ובלי כלולותיו מתברר לו שאותה, כך הוא טוען, שאותה אחת שהוא חשב שהיא בתולה, ועל כן הוא הרס אותה ונשא אותה, מתברר שהיא איננה בתולה. והוא בא לבית הדין, אל הזקנים, וטוען שהוא רוצה בעצם לגרש אותה. היא איננה בתולה, והוא התכוון להתחתן עם נערה בתולה, והוא רוצה לגרש אותה. אז שהיא גרש אותה, מה הבעיה? הגירושים לפי דיני תורה אינם מצריכים את הסכמת האישה. הבעל יכול לגרש את אשתו בעל כורחה. היא לא מוצאת חן בעיניו, הוא מאוכזב ממנה שהוא חשב שהיא בתולה והיא לא, שייתן לה גט. מה הבעיה? למה הוא צריך לבוא לבית הדין? מה התשובה? אני מבקש בכל רם. כתובה, כתובה. אין ספק שהבעיה היא הכתובה. כתובה, אמנם נחלקו חכמים במסכת כתובות עם דאורייתא ודרבנן, אבל כמו שמעיר הרמב״ם, גם אם כתובה היא דרבנן, המנהג היה קיים כבר בזמן התורה. אין בזה ספק. אם הוא רוצה לגרש אותה, הוא חייב לשלם לה את מוער הבתולות, שזה סכום רציני שאפשר לאישה לחיות תקופה מסוימת לאחר גירושיה, והוא לא רוצה לשלם את זה. הוא מעוניין לגרש אותה ולהיפטר מהתשלום הממוני הכרוך בגירושים. אז הוא בא לבית הדין ואומר, תפטרו אותי. למה? כי היא אשמה. אני לא מגרש אותה סתם, אני מגרש אותה בגלל שהיא התעתה אותי. זה מה שהוא רוצה. אז מה ההמשך? קודם כל, כנראה שמעשים כאלה היו מציאותיים מאוד. בין בכלל, כשאנחנו דנים על דיני משפחה, ראוי להדגיש, מצבה של המשפחה בתקופת המקרא, וגם בתקופות הרבה יותר מאוחרות למקרא, איננו דומה למצבה של המשפחה המודרנית, וקשה מאוד להשליך השלכות מהכה לאטם ומאטם לאחה. בימינו זה דבר מאוד נדיר שיקרה דבר כזה, שאדם ישר אחרי הלילה הראשון ירצה להתגרש מאשתו. אבל פי שאני מכיר מקרה כזה. זה דבר נדיר, כיוון שבדרך כלל בני הזוג מכירים לפני הנישואים, קשרו קשרים, לא עולה לדעת שפתאום אדם יקום בבוקר אחרי שהוא התחתן עם אשתו מכיוון שהוא אוהב אותה וחפץ בה, ופתאום הוא יחליט לגרש אותה. זה דבר שבימינו כמעט לא עולה לדעת, אפילו בחוגים שמחמירים מאוד, בכל אופן הם מאפשרים, לא מאוד, מחמירים, מחמירים מאוד באמת, לא השתנה הרבה, אבל כאלה שמחמירים שמספר הפגישות בין החתן והכלה לפני הנישואים יהיה מועט, ושההורים בסופו של דבר הם שמחליטים, אבל הם לא מחליטים ההורים עד שהזוג ירצה להתחתן, וכשהם רוצים להתחתן הם רוצים זה בזו וזו בזה, לא עולה על הדעת שפתאום יקרה דבר כזה. אבל כנראה שבתקופה הקדומה זה היה דבר יותר מצוי. אני לא יודע מה מידת ההיכרות שהייתה לחתן ולכלה לפני נישואיהם, ואחרי הלילה הראשון הוא מאוחזב, הוא רוצה להתגרש ממנו. אלה היו כנראה מקרים נפוצים. הוא רוצה להתגרש אבל הוא לא רוצה לשלם את הכתובה, והטענה שלו שהיא רימתה אותו. מכיוון שזה היה מקרים מצויים, היה גם מנגנון שנועד להגן על הכלה מפני שרירות הלב של הבעל הטרי. מנגנון זה הוא הסודר, או מה שנאמר פה הסמלה, בלשון התורה הסמלה. הסמלה הייתה הראיה שנאספה על ידי הורי הכלה לכך שהיא הייתה בתולה, והיא נלקחה מחדר משכבם של החתן והכלה בלילה הראשון על ידי שושבינים שנתנו, שושבינים שהיו בעצם הממונים על היושר של העניין. הם מסרו את הסמלה או את הסודר למשמרת להורי הכלה, וכאשר בא החתן, הורי הכלה מוציאים את הסודר ומראים, הנה, הסודר הזה מעיד על כך שהכלה הייתה בתולה, ודמי בתוליה נמצאים על הסודר. אני מפרש את הפרשה לפי פשוטה, ולפי דעת אחד התנאים, ולפי דעתו של הרמב"ן. יש דעות אחרות גם, אבל אנחנו לא נעסוק בהם עכשיו. אז מה מתברר? שהחתן שיקר, או טעה, ועל כל פנים הוא מעלים עליו שפלה, על אשתו הצעירה, במגמה להרוויח קצת כסף, לא קצת, הרבה. אז הוא חייב עונש. מיוחד עונשו של מוציא שם רע, שהוא נענש לא בעונש אחד, אלא בשלושה עונשים. עונש ראשון, נו, ויסרו אותו, שפירושו הוא לוקה, מלכות. ובניגוד לדין שהלוקים אינם משלמים, המוציא שם רע לוקה ומשלם. כמה הוא משלם? 100 כסף להביא הנערה. והעונש השלישי, שהוא חייב להמשיך לחיות עם אותה נערה שהוא רוצה לגרש כל ימי חייו, ואינו רשאי לגרשה לעולם. כמובן, אם היא רוצה, לא, כלומר, טוב, נשאיר את זה בסוגר. כן, עכשיו זה הדין הראשון, אפשר להמשיך הלאה. הדין השני מהווה הערת הסתייגות לדין הראשון. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו ותולים לנערה. כלומר, אם יתברר שהוא לא מוציא שם רע, אלא הוא אמר דבר אמת, הנערה באמת לא הייתה בתולה. איך זה מתברר? איך הדבר הזה מתברר? הסמלה לא רואים דם על הסמלה, על הסודר. אז בואו תראו מה, אם זה מה שאתם אומרים, תראו מה כתוב בהמשך. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו ותולים לנערה, והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, ושקלו אנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וירתה הרע מקרבך. הדברים האלה מרפים את הידיים. מה קרה? לא, אז היא לא הייתה בתולה, לכן היא חייבת מיתה? מה כתוב פה? איך זה יכול להיות? אז היא רימתה את בעלה, בגלל שהיא רימתה את בעלה, היא חייבת מיתה? מה עונשה, מה פשעה של הנערה הזאת שמוצאים אותה לשקילה? הדבר הזה איננו עומד בשום קריטריון של דיני אישות, של דיני ניאוף שבתורה, בשום מקום אחר. רק שנייה, תנו לי לגמור. נתחיל מהשאלה מה באמת דינה של נערה שאיננה מאורסה ששכבה עם גבר. אין דין כזה, כלומר הדין הוא רק על הגבר, היא לא, היא פתורה מכלום. אם היא נאנסה על ידי הגבר, אז כתוב בהמשך מה הדינה. מה? הגבר צריך להתחתן איתה, וכמובן רק אם היא רוצה. אם היא לא רוצה, אז הגבר לא קופים אותה. אבל הגבר חייב להתחתן איתה, וזה פתרון לנו נראה קשה מאוד. מה? היא עוד תתחתן עם זה שאנס אותה, אבל בתקופת המקרא זה היה פתרון אידיאלי, מכיוון שהסיכויים שלה למצוא את זיווגה אחרי אונס היו נמוכים. אז האנס יישא אותה לאישה אם היא רוצה. ועוד עונש שיש לאנס, מה? הוא משלם 50 שקל, זהו. והנערה כמובן לא עושים לה שום דבר. ומה אם מתפתתה, כלומר לא נאנסה אלא מתפתתה ושכבה עם אותו גבר מרצונה? זה כתוב בספר שמות. תפתחו רגע בשמות כ"ב, איזה פסוק? תתבב, וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה ושכב עמה, מהור ימהרנה לא לאישה. אם מהן ימהן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. כלומר, אם הוא פיתה אותה ואז היא שכבה איתה מרצונה, הוא חייב לצאת אותה לאישה ולשלם את המוהר כאילו היא הייתה נערה בתולה. הרי הוא עשה שהיא לא תהיה בתולה, אז הוא צריך לשלם כאילו היא הייתה בתולה. ואם אביה ממען לתת את ביתו לאותו מפתה, אז הוא צריך לשלם את מוהר הבתולות. מוהר הבתולות זה אותם 50 שקלים שמצאנו אצלנו בפרק המפתה. ומה עם הנערה? כלום, שום דבר. והיא עשתה את זה מרצונה. הרי לנו שהנערה הבתולה שאיננה מאורסה איננה חייבת בשום עונש, אפילו אם היא שכבה עם אדם ברצונה והיא המפותה, ודאי שהיא מנאנסה. איך ייתכן לפה, נחזור לפרק כ"ב בפרשתנו, שאם אמת היה הדבר לא נמצאו בתולים לנערה, מוציאים אותה לסקילה? על מה ולמה? מה? מה מאורסה? זה ברור, אבל איך אנחנו יודעים מתי היא זינתה? אולי היא זינתה בבית אביה לפני האירוסים? אז, ואולי זה היה, מה? ואולי זה החתן עצמו? גם זאת אפשרות סבירה. ואולי בכלל אנוסה? אז אפילו אם זה היה בזמן האירוסים, היא פתורה. איך אנחנו יודעים שנערה מאורסה פתורה אם נאנסה? זה הדין של... בשדה. נערה מאורסה שנבעלה בשדה היא בחזקת הנוסה. אז כדי, עוד פעם, כשאנחנו רואים את מכלול דיני הניאוף בתורה, אז כדי שהיא תוכל לצאת להורג, להסתכל, לא מספיק שאנחנו רואים שהיא לא בתולה בגלל שהסמלה מגלה את זאת. אנחנו חייבים באופן חיובי לדעת א' שהיא זינתה בתור מאורסה, ב' שהיא עשתה את זה מרצון, וג' שיש עדים שמעידים על כך, כמו בכל דיני מיטה שבתורה, שלא הורגים אדם אם אין שני עדים שמעידים על המעשה, וזה לא רק עדים וגם התראה. זה דבר פלא. טוב, אז לא יפלא שכשאנחנו פותחים כמובן את דברי המפרשים, נגיד את רש"י, אז רש"י מביא את דברי חז"ל בכמה מקומות, אומר רש"י, ואם אמת היה הדבר בעדים והתראה שזינתה לאחר הרוסים. אז בעצם רש"י הכניס כאן את כל התנאים. עוד פעם, אם אמת היה הדבר בעדים והתראה שזינתה, שזינתה משמעות הדבר שהיא עשתה את זה מרצונה, כי אם היא אנוסה היא לא נקראת שזינתה, והזמן שבו היא זינתה הוא לאחר הרוסים. ואם היא באמת, יש עדים והתראה שכשהיא הייתה נערה מאורסה היא זינתה ובכך עברה לפסור אשת איש בעצם, אז היא באמת חייבת שקילה. כך פרשה ההלכה, כך פרש רש"י, כך פרשו חז"ל, כך פרשו כל המפרשים. אבל זה לא כתוב. מה שכתוב מטעה לומר שאם אמת היה דבר לא נמצאו בתולים לנערה, מאיזה סיבה שלא יהיה, הסמלה איננה מידע על היותה בתולה, אז היא חייבת כבר מיתה, והדבר הזה לא ניתן להיאמר. הוא סותר את כל ההשקפה הפלילית שקיימת בתורה בעניין נפשות. לא ייתכן הדבר הזה. אז זה לא פלא שהמפרשים כמובן פרשו כפי שהם פרשו, וחז"ל פרשו, כי באמת השאלה, מהו פשוטו של מקרא? האם פשוטו של מקרא זה רק המילים כפי שאנחנו קוראים אותן, או שפשוטו של מקרא זה המילים בהקשרם? אז כל אחד מבין שזה לא המילים עצמם, אלא המילים בהקשרם. השאלה, איזה הקשר? ההקשר הוא הפסוק הסמוך, או לפעמים ההקשר הוא רחב כרוחב כל התורה כולה. לא ניתן להסביר דין שלא בהקשרו הכולל. וההקשר הכולל כאן אומר שלא ניתן לפרש את הדברים האלה כמשמעה, חייבים לפרש את זה על פי פרשות אחרות, שמה שכתוב כאן אם אמת היה הדבר, הכוונה אם יש עדים והתראה שהנערה זינתה מרצונה בהיותה מאורסה. כל זה לא כתוב פה, אבל חייבים להוסיף. קיבלתם דף, הדף הראשון, אני רוצה לקרוא כאן שתי שורות מהרב הופמן. הרב הופמן, הרב דוד צבי הופמן, אני לא צריך להציג אותו, אני מקווה. ואם אמת היה הדבר, אומר הרב הופמן, אין ספק שאפילו אם לא הצליחו ההורים להוכיח את אפסותה של העלילה על ידי הוכחות ברורות, ומה הכוונה להוכחות ברורות? הסמלה. עדיין אין זאת ראיה שהבעל אמר את האמת. הבעל טוען שהיא זינתה בהיותה ארוסה. כך הוא טוען, זה לא אומר שהוא אמר אמת. והרי כך גזרה תורה, שאי אפשר לדון מיתה אלא בעדותם של שניים. ועל כן אין ספק שגם כאן אין הנערה חייבת מיתה, אלא אם כן יתברר על פי שני עדים שזינתה, נקודה. כמובן זינתה בארוסיה. עכשיו המשפט הבא הוא שאני רוצה להדגיש אותו. משמעותו של מקרא כאילו הנערה נשכלת אפילו אם זלתה כשהייתה פנויה. אך רבותינו קיבלו שאין הכתוב מדבר אלא בארוסה שזינתה. ואחר כך הוא אומר שבאמת הסיבה שרבותינו קיבלו ככה זה שכל ההקשר מחייב לומר כן. אני רוצה לדון על המשפט הבעייתי שמשמעותו של מקרא כאילו הנערה נשכלת אפילו אם זינתה כשהייתה פנויה. ראיתם את המשפט הזה? כלומר אומר הרב הופמן, משמעות המילים היא כזאת שאפילו אם זינתה בהיותה פנויה היא חייבת שקילה, אבל חז"ל קיבלו אחרת, ולקבלתם של חז"ל יש ראיות מדינים אחרים מההקשר הכולל. זה מה שאומר הרב הופמן. בעוני אני רוצה לטעון שאין זו משמעותו של מקרא. משמעותו של מקרא
לא בהקשר הכולל של כל דיני תורה, אלא בהקשר הספציפי של הפרשה שבה אנחנו נמצאים, משמעותו של מקרא היא שמדובר כאן בנערה שזינתה בהיותה ארוסה, ויש לה דין של נערה מאורסה שזינתה, שבעצם נידון בהמשך. על סמך מה אני רוצה להגיד שזו משמעותו של מקרא? על סמך שיקול ספרותי שהקדמונים וגם המודרניים לא שמו אליו לב, וזה מבנה הפרשה. גם פרשות הלכתיות תבועות במבנה ספרותי, זה חידוש גדול וחשוב שצריך לשים אליו לב. כשיש לנו קובץ מצוות שמסתובבות סביב נושא אחד ויוצרות פרשה הלכתית גדולה, כמו פה בפרק הסבט, אדם צריך לשאול מה המבנה של הדינים, מה הסדר שלהם, כיצד הם בנויים מבחינה ספרותית. אני הצבעתי על הדבר הזה לא פעם ולא פעמיים בספרי על פרשות השבוע, שגם לפרשות הלכתיות יש מבנה ספרותי, ולפעמים הוא מאיר עיניים בכל מיני שאלות פרשניות ומהותיות. מהו המבנה של פרשת נערה בתולה בפרק כ"ב? המבנה מוצג לפניכם והוא כל כך בולט לעין וכל כך גלוי שקשה לתאר בכלל איך לא שמים לב על זה. הפרשה מתחלקת לשתי מחציות כרגיל, אבל במקרה שלנו בין שתי המחציות נמצא דין המשמש כציר מרכזי של הפרשה. בואו נראה. הדף לפניכם כמובן, כן, כבר החלפתם. כלומר, לא החלפתם, להפכתם. במרכז הפרשה, בפסוק כ"ב, פרק כ"ב, פסוק כ"ב, נמצא הדין הבסיסי. הדין הבסיסי הוא דין אשת איש שזינתה. היא ובועלה חייבים איתה. יסוד כל הדברים הוא שניעוץ של אשת איש מחייב איתה. זה מה שכתוב בציר המרכזי של הפרשה. כי ימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, אגב, איך הוא ימצא? איך הוא ימצא? בעדים כמובן. עדים ראו. ומתו גם שניהם, האיש ששוכב עם האישה והאישה. וביארת הרע מישראל. ניעוץ, הרס המשפחה הוא רע בישראל שחייבים לבאר אותו. זה הדין הבסיסי שממנו או סביבו ניצבים כל דיני נערה בתולה. עכשיו בואו נראה. דין מוציא שם רע שכבר דיברנו עליו מקביל מאוד לדין אונס נערה בתולה שאינה מאורסה. וזה לכאורה נראה מה הקשר בין שני הדינים. התשובה היא הקשר הוא העונש. העונש הוא כמעט אותו עונש, כלומר מלכות לא נמצאות אמנם בעונש, אבל תשלום כספי פלוס ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. הדין הזה נמצא גם במוציא שם רע וגם בעונש נערה בתולה שלא אורסה. האם אתם רואים מה ההבדל בתשלום הכספי? 100 כסף לעומת 50 כסף. מוציא שם רע נותן כפליים, אבל הדין השני ולא תהיה לאישה לא יוכל שלך שווה בשניהם. בסדר? מעניין מה הקשר בין שני הדינים האלה. אז מה אנחנו צריכים לומר? עונש זהה או דומה מעיד לעולם על מה? על עבירה דומה. זה דבר פשוט. כשאתה רואה אותו עונש לשניהם או כמעט אותו עונש, אתה אומר ברור שצריך לחפש את המכנה המשותף של שני אלה. אחר כך אנחנו עוברים לאם אמת היה הדבר, כן, הדין השני, ואם אמת היה הדבר, הנערה נסכלת בפתח בית אביה, וביארת הרע מקרבך. ואותו דין אנחנו מוצאים בסעיף ד' אחת, שמתאר את הניעוף של נערה מאורסה עם אדם אחר. כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש ומצא איש בעיר ושכב עמה, והוצאתם את שניהם אל שער העיר היו, סקלתם אותם באבנים ומתו, ובכן סקילה, את הנערה זו אשר לא צעקה בעיר ואת האיש אשר על זו אשר עינה את אשת רעהו, וביארת הרע מקרבך. ובכן, עונש תקילה פלוס ההוראה וביארת הרע מקרבך. ושוב, מה אנחנו אומרים? עונש זהה מלמד על עבירה זהה. עכשיו בואו נפרש את דברנו גם על המסגרת החיצונית וגם על המסגרת הפנימית. מה המכנה המשותף בין מוציא שם רע לבין מי שאונס נערה בתולה אשר לא הורסה? זה נראה שני עולמות, אין ביניהם שום קשר. למה התורה מציבה אותם בהיקף של הפרשה ונותנת עונש דומה לשניהם? מי מוכן להשיב על זה? מה? רגע, מישהו יתנדב לדבר בצעקה. מי יודע לצעוק? כמוני. בלי רמקול אבל. מה? שניהם היתר. מוציא שם רע זה היתר. חס וחלילה. והיתר, מה היתר? מה פרוש לאנוס נערה זה היתר? איזה מין דבר זה? כן. בשניהם זה מונע את היכולת שלה להינשא, נכון? לא, לאנוס בחורה זה לא להוציא עליה שם רע, מסכנה, אבל זה לא שם רע, שם רע זה שהיא זינתה, האונס לא מוציא עליה שם רע. אבל אמרת נכון, בשניהם הוא מונע ממנה אחר כך להינשא, ועל כן בשניהם מה? העונש הוא שהוא חייב לחיות איתה כל ימיו, ועניין התשלום, עניין התשלום הוא פשוט מאוד. אלה שני מקרים שאדם נוטל בתולה, נוטלת בתוליה, ולא רוצה לשלם עליהם. רוצה להרוויח, לפי דיני תורה, אדם שרוצה לשאת בתולה, חייב לשלם את מוער הבתולות, ויש סדר לדברים. שני המקרים האלה, החיצוניים בפרשה, אדם נטל את בתוליה של נערה, ולא רוצה לשלם על זה. איך? האנש רוצה לאנוס את הנערה, ולהסתלט משם. זהו, לא לשלם. המוציא שם רע, גם הוא נטל את בתוליה של הנערה, ועכשיו רוצה לגרש אותה. כמעט הייתי אומר, זה אונס שמתחפש לאונס חוקי. כן? הוא נסע אותה, הוא הביא אותה אליו לביתו, שכב איתה, ועכשיו הוא מגרש אותה ולא רוצה לשלם. שניהם מנסים ליטול בתולים בלי תשלום, בלי לשלם את מוער הבתולים. אז, מה, אז הדין קודם כל, שישלם. ואחר כך שיישא אותה לאישה כל ימה ולא יוכל לשלך. אז למה הוא משלם 100 והוא משלם 50? התשובה היא פשוטה. האנס, הייתי אומר ככה, היחס בין המוציא שם רע לבין האנס הוא כמו היחס בין גנב לגזלן. גזלן שפעל ביד חזקה וחטף חפץ מחברו, מה הוא מצווה? והשיב את הגזלה אשר גזל. אין כנסות, רק את מה שהוא גזל הוא צריך להשיב. הגנב שתכנן בראש קר והלך במחתרת בלילה וגנב מחברו, הוא חייב במה? בכסף. האנס שפעל מכוח איזו התעוררות יצרית, שלם את מור הבתולות ותולות. המוציא שם רע שתכנן בצורה נלווית איך להרוויח את הכסף ולהעליל על הבת שהוא לקח אותה לאישה, להעליל עליה עלילות, אי אפשר להסתפק שהוא ישלם רק את המוער, מוער הבתולות. הוא צריך לשלם כפל, ולכן הוא משלם 100. ובגלל שהוא כזה נבזה גם מקים אותו בנוסף, מה שלא קיים אצל אנס. אנס לא מקים אותו. אז הרי לכם הקשר, כשקראנו את הפרשה חשבנו לקשר בין מוציא שם רע לבין ענף, ונראה במבט ראשון שני עולמות. בא המבנה של הפרשה ואומר, העמק, חפש את הקשר, חפש את המכנה המשותף. זה א', ב', אנחנו משווים את ב' לבין, את סעיף ב' בפרשה לסעיף ד', כן? שוב אנחנו רואים עונש דומה, סקילה, ומטרה דומה, וביארת הרע מקרבך. מה אומרת ההקבלה הזאת ביחס לסעיף ב'? שזה אותו מקרה, שזה מקרה של נערה מאורסה שזינתה תחת, לא תחת בעלה כי עוד לא אצלו, זה ממש אותו מקרה. ולכן בשני המקרים צריך לבאר את הרע מקרבנו. אז למה בסעיף ב' סוכלים רק את הנערה ולא את בועלה? מה? כי הוא נעלם. אנחנו לא יודעים בכלל מי זה. יש עדים שראו, ראו אותה נבעלת על ידי אדם זר, האדם הזר ברח, לא יודעים, לא יכולים להניש אותו. אז לכן רק היא נענשת. הרי זה בדיוק ההפך ממצב שבו רק הבועל נענש, כמו בסעיף ד' 2, שאם זה היה בשדה, אז הנערה ינוסה, לא תעשה לנערה דבר. והבועל חייב מיתה. פה זה כמעט הפוך. הבועל לא מוכר לנו, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל הנערה זינתה ביותה מהורסה, ולכן היא חייבת מיתה. כלומר, סעיף, מי שיש לו קצת חוש למבנה, מבין ללא כל פיקפוק שסעיף ב' מקצר במה שסעיף ד' יאריך. ולמה סעיף ד' צריך להאריך וסעיף ב' יכול לקצר? הרי לכאורה סעיף ב' היה צריך להאריך כי הוא בהתחלה. את סעיף ד' אפשר לקצר כי הוא בא בהמשך. נו, אז מה אתם אומרים על השאלה הזאת? למה סעיף ב' הוא מקוצר וסעיף ד' בא באריכות? כי סעיף ד' הוא הבסיסי באמת. סעיף ד' עוסק במקרה הייתי אומר היסודי יותר של נערה מאורסה שזינתה עוד לפני שנכנסה לבית בעלה ויש עדים. זה המקרה הבסיסי. סעיף ב' איננו אלא הערת הסתייגות של סעיף א', לכן הוא כל כך קצר. תכף אני אענה על כך. עוד פעם, סעיף ב' הוא סעיף קצר, מנוסח בלשון קצרה, מתוך הסתמכות שהקורא הנבון שרואה את מבנה הפרשה יבין שסעיף ב' איננו אלא סעיף ד' בסיטואציה ספציפית, בסיטואציה מיוחדת. והוא ישלים מדעתו את הדינים החסרים ויעביר אותם מסעיף ד' לסעיף ב'. וסעיף ב' עצמו מדבר בקיצור נמרץ, כי הוא איננו כתוב לשם עצמו, הוא כתוב רק כהשלמה מינימליסטית לסעיף העיקרי של מוציא שם רע. הרי זה מנוסח ככה, ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים הנערה, אז אתה יודע כבר איך צריך לנהוג, איך אתה יודע מן ההמשך. אז למה באמת הפרשה פותחת במוציא שם רע? אני לא יודע תשובה מלאה לזה, אבל אני אגיד את דעתי. מוציא שם רע היה הנושא מצוי יותר מאשר מקרים של אונס וזנות. יש לנו ביטוי שחוזר כמה פעמים בתורה שאונס זה נבלה אשר לא תעשה בישראל. משמעות הדבר שמקרים כאלה היו נדירים. לעומת זאת המקרה של אדם שקם בבוקר ומחליט לגרש את אשתו כנראה היה יותר מצוי, ולכן התורה מתחילה לברר אותו. אחרי שבררו את המקרה המצוי של מוציא שם רע, באה הערה בסוגריים, ואם אמת היה הדבר, אז דינה כנערה מאורסה שזינתה. מה דינה של נערה מאורסה שזינתה? זה כתוב בהמשך, עיין בהמשך ותראה. בכל אופן יש הבדל קל בין שני המקרים, בב' וד'. איזה הבדל? אתם מאתרים אותו? מה? איפה סוכלים את הנערה? בסעיף ב' סוכלים אותה בפתח בית אביה. בסעיף ד' סוכלים אותה בשער העיר. למה? התשובה נובעת מההבדל הקודם שדיברנו עליו. כשהיא לבדה נענשת כי אנחנו לא יודעים איפה הבועל, אז המקום הטבעי לעונשה הוא פתח בית אביה. היא זינתה בבית אביה ושם היא גם נענשת. הרי כתוב, הסכלו כי עשתה נבלה בישראל לבנות בית אביה. כיוון שהיא זינתה בבית אביה, אז היא גם נענשת בפתח בית אביה. אבל מה, במקרה ד', הבועל לא שייך לבית אביה. באמת איפה הם שכבו? בעיר. אז איפה סוכלים אותם? בשער העיר. זה ההבדל. אבל מבחינה משפטית, יש לפנינו דין אחד, שבמקרה הראשון הוא סעיף משנה בדין העיקרי של מוציא שם רע, ובמקרה השני הוא הדין היסודי. את הפרשה הזאת צריך לקרוא כמו שהיא כתובה פה על הדף. מי שקורא אותה עם הדף הזה לא יכול לטעות במה שטעו מבקרי המקרא המודרניים שפרשו את פסוקים כף כף א' בצורה מינולית, או כמו שהרב הופמן כותב שזה משמעות המקרא. זאת איננה משמעות המקרא, לא בגלל דינים רחוקים, אלא בגלל השיבוץ של הפרשה הזאת, סעיף ב', בתוך הפרשה השלמה. עכשיו אנחנו רוצים, כמה זמן נותר לנו עוד? כמה? רבע שעה. הערה נוספת, שתי הערות לגבי הפרשה הזאת, ואחר כך נדבר דברים כלליים. הערה ראשונה היא על הקשר בין מוציא שם רע לבין פרשת סוטה בספר במדבר. תפתחו רגע בספר במדבר, נדמה לי, פרשת נשא פרק ה', לכאורה מצבים דומים. הבעל בא לבית הדין וטוען שאשתו זינתה. ההבדל הוא שבפרשת סוטה מדובר על זוג שכבר נשוי זמן רב, ואילו במוציא שם רע מדובר על אדם שבא מיד אחרי לב כלולותם וטוען שאשתו לא הייתה בתולה כי היא זינתה. אבל המקרים דומים מאוד. אבל תראו את ההבדל העצום. בפרשת סוטה נאמר ככה: איש איש כי תסתה אשתו, פרק ה' פסוק י"א, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה מעל בו, מעלה ומעל, ושחז איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמעה. יש כאן דבר נורא משונה. היא נטמעה או לא נטמעה? זה הרי מה שהולכת לבדוק, הולכים לבדוק המים. אבל הניסוח של הפרשה זה מניח שהבעל צודק. תראו איך, הרי זה קשה להבין. היה צריך להגיד כך, היה צריך לכאורה לכתוב ככה: איש איש כי יחשוב שאשתו סתתה ושהיא מעלה בו מעל. לא, כתוב היא סתתה, זה ברור, והוא בא לבדוק. משונה. כל הפרשה הזאת מניחה שהבעל צודק. ובסוף בסוגריים כתוב בפסוק כ"ח: ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא ונקטה ונזרע זר. כלומר, הפרשה מניחה שדברי הבעל הם אמת וזה יתברר בבדיקה. אבל גם יש בסוגריים אפשרות שזה שקר, או שזה לא שקר, חשד שב, ואז האישה תתברך ונקטה ונזרע זר. אצלנו הפרשה הדומה לה היא כתובה בדיוק הפוך. ההנחה היא שהבעל שבא לבית הדין בבוקר שקרן, מוציא שם רע, ולכן כתוב כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה. כלומר, זה מתחיל משנאה, ושם לעלילות דברי. כלומר, הוא שקרן, ב-90% הוא שקרן. אבל אולי הוא דובר אמת, אז בא בסוף בסעיף ד', כן? פסוקה, באיזה סוגריים: ואם אמת היה הדבר, אז היא נסכלת. זה ממש הפוך מפרשת סוטה. בפרשת סוטה מניחים שהבעל דובר אמת ובאמת היא נטמעה, ובסוף אומרים, ואם לא נטמעה, אז כך וכך. ואצלנו הבעל משקר, ואם אמת היה הדבר, אז כך וכך, בהערת סוגריים. יפה. בפרשת סוטה מדובר במצב שונה לגמרי. בעל שחי עם אשתו כבר זמן רב, וחושד בה לא סתם. מי שיודע את, שוב אני מפנה אתכם לעיון שלי על פרשת סוטה בספר החדש שיצא זה עתה. ההלכה תפסה את האפשרות לבדוק את האישה רק במצבים מאוד קיצוניים שמצדיקים את חשדו של הבעל. הבעל יתרה באשתו שלא תתייחד עם גבר מסוים שיצא כנראה כל שיש ביניהם איזשהו קשר, ולפי ההלכה הוא צריך להטרות בה בפני עדים, והאישה עברה על התרעתו והתייחדה עם אותו גבר התייחדות של מספיק זמן כדי שהיא תוכל להתאמע. עכשיו הבעל בא ואומר: אני לא יודע מה היה שם. 90% שהיא באמת סתתה, אבל יכול להיות שהמים יגלו שלא. אבל הטענה של הבעל כל כך סבירה, החשד שלו הוא כל כך אמיתי, עד כדי כך שההלכה אומרת שבלי לבדוק את האישה במים אסור להם לחיות יחד, כי סביר מאוד שהיא זינתה תחתיו, ואת זה צריך לבדוק. אצלנו המצב הפוך. חתן צעיר אחרי הלילה הראשון בא לבית הדין וטוען שאשתו לא הייתה בתולה. 90% סיכויים שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, 95% סיכויים שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, מהרבה סיבות, ולכן הוא בגדר מוציא שם רע. אבל אם יתברר, זה נדיר מאוד שבאמת הוא דובר אמת, ושהיא זינתה בזמן האירוסין, ויש עדים שראו שהיא זינתה בזמן האירוסין, אז צריך להניש עונש חמור. כלומר, מבחינה מעשית, פרשת סוטה ופרשת מוציא שם רע, באמת הפוכות בהתייחסות שלנו אל דברי הבעל. האם להאמין לו, או האם לראות אותו מראש כמעט בוודאות כשקרן? זאת הערה ראשונה שרציתי להעיר, ועוד הערה לפרשה שלנו, נוגעת לצעקה הנערה. צעקת הנערה היא האינדיקציה לשאלה אם נאנסה או זינתה ברצון. כמובן, הרמב"ן אומר, זה לא דווקא הצעקה, אלא מה הדין ראו? הרמב"ן אומר, מה אם ראו אותה מזנה בעיר? היא לא צעקה בעיר, אבל ראו אותה בוכה ותולשת את צערותיו של הגבר ששוכב אותה. אז מה? אז אומר הרמב"ן, ברור שגם זה כמו צעקה. צעקה זה רק דוגמה. רק דוגמה לכך שהיא התנגדה, שהיא נאנסת. וגם להפך, בשדה, נניח שהעדים לא ראו שהיא צעקה, אז לא משנה, היא בגדר נאנסת. למה? למה היא לא צעקה? היא, ולכן אפילו אם היא לא צעקה, היא לא צעקה, שהיא אמרה, מי יושיע אותי בשדה? כלומר, בלשון ההלכה, דיבר הכתוב בהווה. עניין הצעקה הוא דוגמה לאינדיקציה, אבל יכולות להיות גם אינדיקציות אחרות. הפרשה הזאת היא מפתח לפרשה בספר בראשית, שהרבה שנים התלבטתי בה, פרשת אשת פוטיפר. יפתחו מהר בזריזות את ספר בראשית, פרק למתת. פעמים, שנים רבות תמעתי על אשת פוטיפר. אחרי שיוסף ברח מחדרה והשאיר בגדו אצלה, היא קוראת לכל בני הבית ומעלילה עלילות ואומרת לבעלה ומספרת שיוסף בא לאנוס אותה, והדברים האלה מביאים את יוסף אל בית הסוהר לשנים. מה ראתה אשת פוטיפר לעשות כן? טוב, אז כל מי שאני שואל אותו אומר, מה זה? כל רומן מתאר את האישה הנוקמת בשלב מסוים, כל זמן שהיא רצתה את יוסף וחשבה שיש לזה סיכוי, היא העירה את פניו, אל יוסף, את פניה ליוסף וכו'. ברגע שהתברר לסופית שאין לה מה לחפש אצל יוסף, אז היא יצאה למסע נקמה. זה טוב לרומן. אבל מה הפשט? הפשט הוא זה. אשת פוטיפר הכירה את הדין של פרשת כי תצא. מאיפה היא הכירה? לא, אני לא צוחק. כי הדברים האלה הם, לא, הם אוניברסליים, הם לא רק בתורה. ברור לגמרי שאישה שטוענת שהיא נאנסה, אז צריך הוכחה שהיא נאנסה. וההוכחה היא צעקתה. פעם הבנות שלי רצו, הבנות היום הן כבר כולם נשואות, הן רצו, לא כולם נשואות. רצו לקנות אמצעי הגנה נגד מקרי אונס. אני יודע, תרשיש גב, יש כל מיני פטנטים. הלכו לסוחר בעניינים כאלה, הוא אמר להם, תעזבו את זה. למרות שזה פוגע בי, בואו אני אגיד לכם עצה. מישהו נוגע בכם, תצעקו כמה שאתם יכולות, במלוא כוח גרונכם. ואז הוא יברח. או שהשכנים יצאו. הוא לא קרא את פרשת כי תצא, אולי כן, אני לא יודע. אבל הוא אמר דבר באינטואיציה. תוקפים אותך, דבר ראשון תצעקי כמה שאת יכולה. עכשיו זה אוניברסלי, אני אומר, זה לא, זה כתוב בפרשת כי תצא, אבל כל אדם מבין את זה. אומרת, מה קרה עם אשת פוטיפר? קרה דבר היום ונורא. מחדר משכבה יוצא בריצה בחור צעיר, הוא יוסף, ללא בגדו עליו, ובורח ומתחבא. זה מה שהיה. עכשיו, אמנם אין איש בבית, אבל זה היה בהתחלה. מי יודע אם לא רואים את יוסף יוצא מחדרה. עכשיו היא נמצאת במצב קריטי. אם היא תשתוק, יגידו כולם שהיא נעשה. ולכן מה היא חייבת לעשות כדי לפרוד, כדי להינצל? היא חייבת לצעוק ולטעון שהיא נאנסה. או כמעט נאנסה. וזה בדיוק מה שהיא עושה. בואו נקרא. למתת איזה פסוק? איזה? לפני כן, נתחיל מיוד ב' ותתפסו בבגדו למור שכבה ימי ויעצור בבגדו ויצא וינוס ויצא החוצה. ואשת פוטיפר חייבת להעלות על הדעת אפשרות שמישהו ראה את זה, איך הוא יפרש את זה? הפירוש הוא חד משמעי. והיא כראותה כי עזב בגדו בידה, והבין ענה שזה מצב שמזמין לשונות רעות, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה. איך היא קראת? איך שתתברר לנו? ותאמר להם למור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אליי לשכב עמי ואקרא בקול גדול. כלומר, מיד כשהבינה את מצבה, היא רביצה צעקה. כולם באו, גברת, מה קרה, מה קרה? הוא ניסה לאנוס אותי. ואת זה היא חוזרת ומספרת לבעלה. היא עושה את זה לא כדי להתנקם ביוסף. אולי גם, למען אוהבי הרומנים. היא עושה את זה פשוט כדי להציל את חייה. ולהצדיק את זה שבעצם הנה, רצו לאנוס אותה. היא לא אומרת שהיא נאנסה. היא אומרת בדיוק את זה שהיא צעקה ואז הבחור ברח. אלה שתי הערות, הערות השלמה שהיו לי לפרשה. עכשיו נאמר משהו בכלל על דיני משפחה. הנושא הזה של דיני המשפחה בתורה הוא מאוד מאוד חשוב. את חשיבותם של דיני המשפחה בתורה בררתי בעיון על פרשת העריות בספר ויקרא בסדרה הראשונה. וטענתי שכל טעמם של דיני העריות שהם משום קרבה, כל טעמם קשור בהגנת התורה על מוסד המשפחה. הדברים מתבררים שם, אבל צילמתי לכם ממש בדקות האחרונות, לפני התחלת השיעור, צילמתי לכם עמוד אחד מתוך הספר שדן במעמדה של המשפחה בישראל, בתורה, השקפת התורה על המשפחה, והניסיונות של התורה להגן על המשפחה הגנה יעילה שתשמור על קדושת החיים הישראליים בתוך המשפחה. אם מישהו ייתן לי דף, אז אני אולי אוכל לקרוא. טוב, זה לא יפה שאני אקרא מהספר שלי, אז לא נקרא. תקראו את זה לבד. זה באמת דף מאוד חשוב, בגלל ש... לא, אני מעדיף שתקראו את זה בעצמכם. אבל אני אוסיף לזה דבר שלא כתוב בספר שלי, והוא טענתו של פרופסור משה גרינברג, אם שמעתם, פרופסור חשוב למקרא, שכתב מאמר, והוא התפרסם בעברית בקובץ שנקרא תורה נדרשת, שם המאמר זה הנחות יסוד של החוק הפלילי במקרא. ושם הוא אומר שחשוב מאוד להכיר את חוקי התורה על רקע חוקי העמים האחרים במזרח הקדום בתקופה המקבילה למקרא, מכיוון שרק זה מה שיבהיר לנו את החידוש הגדול במשפטי התורה. זה כמובן עיקרון חשוב מאוד. והנה הוא מביא דוגמה להבדל כזה בין חוקי התורה לבין חוקי המזרח הקדום בענייני ניאוף, במשפט בעונשי הניאוף. אני אקרא כמה שורות מדבריו כי הן חשובות מאוד. לטענתו, החוק הפלילי של התורה שונה מחוקי המזרח הקדום בזה שהוא חוק שניתן מאת האלוהים, ולכן הוא חוק אלוהי שאין לאדם, לשום אדם, זכות לוותר על קיומו של החוק או על ענישה למי שעבר על החוק. התפיסה הזאת שהחוק הוא לא מעשה ידי אדם, אלא מעשה האלוהי, היא כנראה הבסיס לכך שחוקי המקרא שוללים את האפשרות לוותר על הענישה או להמתיקה במקרים מסוימים שבהם החוק הבבלי, למשל, מתיר את הדבר. כאלה הם החוקים על ניאוף ועל רצח. ביצוע הדין אצל הבבלים והאשורים והחיטים הוא ביסודו אחד בכל מקרה של ניאוף. הברירה היא בידי הבעל להעניש את אשתו או לסלוח לה. אם הוא מחליט להעניש את אשתו, גם המאהב שלה נענש. אבל אם יסלח לה, גם המאהב פטור מעונש. מטרת החוק היא פה להגן על זכותו של הבעל ולפצותו על העוול שנגרם לו. אולי אם הבעל מוכן לוותר על זכותו ומעדיף להתעלם מן העוול שנעשה לו, אין צורך בפיצוי. סליחת הבעל מוחקת את הפשע. כך בדיני המזרח הקדום. לא כן במשפט התורה, ואיש אשר ינאף את אשת איש, מות יומת הנועץ והנועפת. וכן אצלנו הוא מביא את הפסוקים שקראנו. על כל פנים מות יומתו. לא מדובר על מתן היתר לבעל להמתיק את העונש או לבטלו, כי ניאוף אינו עוול שנעשה לבעל בלבד. חטו לאלוהים, רע מוחלט. באין במידה הייתה דעה זאת רווחת, אפשר ללמוד מקטעים שאינם בקובצי החוקים, כגון הביטוי שהשם אומר לאבי מלך, ואחסוך אותך מחטו לי, וכמו דברי יוסף לאשת פוטיפר, וחטאתי לאלוהים. הניאוף נתפס בתורה איפה לא כעבירה שבין אדם לחברו, לא גם יש בו יסוד כזה, הניאוף נתפס כחטא לאלוהים, כי קדושת המשפחה הישראלית היא עניין של אלוהים, והוא ציווה על קדושת המשפחה, והוא ציווה על דיניה, והוא ציווה להעניש את כל מי שפוגע בקדושת המשפחה כמי שחטא נגד אלוקי ישראל.